בחרתי מעשייה של רבי נחמן מברסלב, שאני מאוד מאוד אוהבת אותה. למרות שהמעשייה קצת נשמעת מורידה, היא מאוד מאוד מחזקת. והמעשייה נקראת הצדיק שנפל עליו עצבות. עכשיו, אני מאוד אוהבת את המעשייה הזאת, כי בעצם רבי נחמן בכלל בתקופתו, עיקר המתנגדים לרבי נחמן היו החסידים בעצמם. לא הליטאים שהתנגדו לבעל שם טוב ולחסידות כבכלל, אלא עיקר ההתנגדות לרבי נחמן הייתה מצד החסידים בעצמם. כי הבעל שם טוב דיבר על אורות ועל אורות שמורידים מעולם האצילות לעולם העשייה, ובאמת ראינו שיש מציאות של צדיקים שנדבקו בבעל שם טוב וקיבלו ממש רוח הקודש, והייתה התנוצצות מאוד גדולה של אור ותחושה של גאולה. ובתוך כל ההערה הזאת, פתאום רבי נחמן מברסלב בא ומתחיל לדבר על חושך, על אפיקורסות, על עצבות, על דיכאונות, על דמיונות, על מניעות, ובאיזשהו אופן, תמיד אני אוהבת באומן להעביר שיעור שלם שמדבר על בעצם מה זה ברסלב, כי ברסלב זה לא עוד חסידות. ברסלב זה נדבך נוסף בעבודת השם, שרבי נחמן מברסלב בעצם הקים ובנה עם תורות שהוא לימד והעביר, כי ברסלב זה לא היה עוד חסידות, עוד חצר עם אדמור וחסידים מסביב, אלא זה ממש היה נדבך נוסף בעבודת השם, כשעיקר העבודה של רבי נחמן מברסלב הייתה בעצם איך להתמודד עם מציאות של חושך. והוא דיבר המון על הנשמות של הדור האחרון שיגיעו, הוא דיבר על הנשמות שיגיעו מהדור האחרון, שאני אומרת יקריא את זה מהרמח"ל, שמדבר, עוד שהוא נפטר 20 שנה לפני שרבי נחמן נולד, שמדבר על נשמות של הדור האחרון, עקבא דמשיחא, שיגיעו הרבה מהנשמות האלה יהיו ממה שנקרא החושך הגמור, מהחלל הפנוי. ממש דיבור של הרמח"ל על הנושא הזה, וצריך להבין שרבי נחמן מברסלב לא מדבר בעצם חסידות מהמקום של, אני תמיד אוהבת להגיד את זה, שמעתי את זה בשם הרב, הרב חשין מברסלב, שמעתי אותו פעם נותן את זה כדוגמה ומאוד אהבתי את זה, הוא אומר שההבדל בין ברסלב לשאר חסידויות זה הסטיקרים האלה, שאפשר לומר את זה, לצמצם את זה לשני סטיקרים, שחסידות זה אתה בודד, תתוועד, כן? יאללה, משקה, חברים, התוועדות, ניגונים, שמחה, שירה. ורבי נחמן בא ואמר, אתה בודד, תתבודד. מה אתה עושה אחרי שגמרת, תודה מאמי, מה אתה עושה אחרי שגמרת את כל השמחה והחסידות וההתוועדות? מה קורה איתך כשאתה חוזר? מה נשמע? מה קורה איתך כשאתה חוזר הביתה ואתה לבד? בבדידות, בחושך, בעצבות של המקום. אז בחסידות באים ואומרים, אתה בודד, תתוועד. משקה וניגונים ושמחה ושירה ביחד וחברותה. ורבי נחמן בא לטפל בחלק הזה בנפש, שמה קורה לי כשאני חוזר הביתה ואני ממש לבד ואני ממש בודד. אז לכן הסיפור הזה של רבי נחמן שבחרתי היום לקרוא אותו, הצדיק שנפל עליו עצבות, זה סיפור שאני מאוד מתחברת אליו. גם בגלל שאני צדיקה שנופל עליה לפעמים עצבות, בעמך כולם צדיקים, וגם בגלל שרבי נחמן, תדעו לכם, בכל התורות שלו ובמעשיות שלו, שכתוב המילה הצדיק, זה מדובר על רבי נחמן בעצמו. ואם בברסלב מדברים על מצווה גדולה להיות בשמחה, ואין יוש בעולם כלל, וכל התורות שם זה על עניין של שמחה, רבי נחמן בא עם הכנות החודרת שלו, ובא מספר לנו שהצדיק נפל עליו עצבות. אז רק מהכותרת של המעשייה, כן, אתה בא ומבין שרבי נחמן הרי לא מספר כלום בלי שהוא בא בעצם לתת לנו מהכלים שעוזרים לו להתמודד עם המציאות של החושך. ואנחנו יודעים גם שאחרי החסידות, למרות שכולם יצאו נגד רבי נחמן, על מה אתה מדבר על חושך ועל אפיקורסות, זה היה נראה תקופת החסידות והפריחה של הבעל שם טוב והתלמידים שלו, זה היה נראה תקופה שהנה אנחנו מביאים את הגאולה, הנה אנחנו לקראת הגאולה, באמת הרבה אנשים מעם ישראל התעוררו, היהודים הפשוטים, היו חצרות, רוח הקודש, מעשה ניסים, הכל היה באמת בסימן כזה שהנה, הנה מגיעה הגאולה. ורבי נחמן התעקש לתת תורות, אני חושבת ש-70% מליקוטי מוהר"ן, זה התעסקות בתורות של נפש, בתורות של מציאות של חושך, אפיקורסות, איך מתמודדים עם מקומות כואבים, איך מתמודדים עם ניסיונות, עם דמיונות, עם נפילות. זה רבי נחמן. ולכן הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה על העניין הזה. וזה לא סתם שבפרשת השבוע שקראנו בשבת, זה אחת הפרשות שאני הכי אוהבת, יעקב שהוא בורח מעשיו, והמלחמה עם שרו של עשיו שהוא נלחם שם, ויש את הפסוק הידוע הזה, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד דלות השחר, ושם בא לעשות התוועדות ולעשות את הניגונים של זה. והזוהר הקדוש כותב, ויוותר יעקב לבדו, זאת היא הגלות האחרונה, הגלות של לבדו, של בדידות, של גלות הנפש, של עצבות, של דיכאונות, של חידלון, של רקנות, שאף אחד לא מבין אותי, אני יכול להיות מוקף באנשים, אני יכול להיות בהתוועדות מלאה בחסידים מסביבי. אומר רבי נחמן, כשאתה חוזר הביתה ואתה בודד, מה אתה עושה עם הבדידות הזאת בחושך, שאף אחד לא רואה אותי, שיצאתי כבר מהפוזה, מהתדמית, מה קורה איתי שם בין ארבע קירות, לאן אני בורח וממה אני בורח ולמי אני אברח, כן? אז בוא נקרא רגע את הצדיק שנפל עליו עצבות. אני אקרא קצת, וכמובן שזה ידוע שעצבות היא מידה מגונה מאוד, וצריך להתרחק ממנה מאוד, כן? בספרי חסידות ובכלל אצל רבי נחמן כתוב על זה, כמה שעבודה בשמחה, זה העניין, אבל אי אפשר לעבוד את השם בשמחה או לצאת מעצבות עם סטיקרים, או עם מקום כזה של משהו שטחי. יש משהו בנפילה לעצבות שרבי נחמן מבקש מאיתנו להיות בכנות, לראות את זה, לבדוק מה קורה לי שם בפנים, ממה אני עצוב, הרי עצב תמיד יושב על איזשהו פחד, אז ממה אני מפחד בעצם, מה מניע שם את כל את כל הנפילה הזאת כלפי מטה. ואנחנו נקרא ונקבל הרבה חיזוקים מרבי נחמן, ממקום שלא מתעלמים מהעצבות, אלא בודקים אותה, עוברים דרכה, עוברים דרך החושך. בואו נראה את זה. אז הוא מספר ככה רבי נחמן. ומעשה היה בצדיק אחד, כן, שנפל עליו עצבות וכבדות גדול. והעצבות והכבדות כשמתגברת על הצדיק היא קשה מאוד עליו, כי עליו מתחזקת יותר ויותר. פה רבי נחמן מדבר על המקום הזה שהרבה מסבירים. קודם כל, אתם יודעות שאני תמיד המעשיות באה ואומרת, חפשי את עצמך בפנים. לא סתם אמרתי, הצדיקה שנפלה על העצבות, כן? והמחה כולם צדיקים, ממקום באמת של הזדהות שכל אחת תחפש את עצמה במעשייה. כי רבי נחמן חושף את עצמו בכנות, כדי לתת לנו אומץ גם בכנות לחשוף את עצמנו בהתבוננות פנימה, לא לפחד להסתכל פנימה על מה שקורה אלינו. ומה שהוא מסביר פה זה שבאמת אנשים שהם נמצאים ברמה של צדיקות, אז הרזולוציות של הנפש שלהם מאוד מאוד גבוהות, הרגישות שלהם מאוד מאוד גבוהה, ולכן כל דבר שהם עוברים, הם עוברים בעוצמות מאוד מאוד גבוהות. אז הוא אומר, הצדיק נפל עליו עצבות וכבדות, כן? אז הוא בא ומתאר את זה במין מקום, כשנופל על צדיק כבדות ועצבות, אז זה הוא אומר לכם באיזשהו אופן, הוא אומר לנו, תדמיינו אותי, שאני לא אומר לכם, קמתי במצב רוח ירוד, קמתי, אני ממש הייתי בעצבות וכבדות, מה שנקרא הכי דאון שיכול להיות, כן? הוא ממש חושף את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כי עליו מתחזקת יותר ויותר, עד שנפל עליו עצלות וכבדות כל כך, עד שלא היה אפשר לו כלל לזוז ממקומו ממש, מחמת גודל הכבדות והעצבות שהתגברה עליו מאוד. הוא מתאר פה מציאות שלצערי, אני חושבת שהיום כל האנושות סובלת ממנה, בוא לא נגיד כל, אבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים מהמציאות סובלים מהמציאות הזאת של עצבות וכבדות, עד שלא יכול היה לזוז ממקומו כלל. הוא מתאר פה בעצם איזה סוג של דיכאון קליני, מאוד עמוק, מאוד רציני. מאוד עמוק, זה פשוט מול המצלמה, מרים.
היא שווה.
אבל את מסורקת יפה ונראית טוב, אז זה בסדר. הן לא מגיעות היום.
מי?
כל החבורה.
לא, מגיעה פה.
רגלית.
לא גלי.
אוקיי. בסדר, נתקדם. בעצם רבי נחמן מתאר פה מציאות שאנחנו יודעים היום באנושות, דרך אגב, אנחנו הרי מעבירים הכשרות ב-12 צדים, התמכרויות. מי יודע מה ההתמכרות הכי גדולה כמעט היום שקיימת? לתרופות עם מרשם. היום הגל הכי גדול של התמכרויות זה התמכרויות לכדורים עם מרשם של דיכאון, של חרדות, של מצב רוח, ירוד, של נפילות. לכן כשרבי נחמן מתאר את זה פה לפני 200 ומשהו שנה, מתאר את הכבדות ואת העצלות ואת העצבות שאדם לא יכול לזוז כלל, אנחנו מכירים את זה לצערנו היום מאוד, מהרבה אנשים שנופלים למציאות הזאת ממש, כאילו אנשים שנכנסים למיטה ולא רוצים לקום, אין בשביל מה, אין בשביל מי, אפילו אם מסביב הכל ורוד והכל מתקתק, זה משהו פנימי שרבי נחמן עכשיו נכנס ומתאר לנו בעצם מה קורה לנו שם בפנים, כן? ורצה לשמח את עצמו ולהרים את עצמו, ולא היה אפשר לו בשום דבר לשמח ולהרים את עצמו. כי בכל דבר שרצה לשמח עצמו, מצא לו הבעל דבר בתוכו עצבות. בעצם רבי נחמן מתאר פה מציאות קיימת שאדם מרגיש את הכבדות, את העצבות, את הדיכאון, אז הוא מנסה להתחיל לחפש, מה שנקרא, אנחנו מכירים את זה, נקודות טובות, נכון? לחפש נקודות טובות בעצמי, יש את התורה הידועה של רבי נחמן מברסלב, שהוא אומר שאתה צריך לדון כל אדם לכף זכות, ובעיקר את מי? עיקר העבודה של לדון לכף זכות, זה שאדם ידון את עצמו לכף זכות. והתאמץ, כותב שם בתורה רשפי בית רבי נחמן, הוא כותב, והתאמץ מאוד מאוד למצוא בעצמו נקודות טובות, אני צריך להתחיל לחפש בעצמי מעט טוב, כי אין מציאות שאני חי בעולם הזה ולא עשיתי איזה מעט טוב, כן? אפילו פושעי ישראל אומרים חז"ל, מלאים מצוות כרימון. בא רבי נחמן ומספר שהצדיק יושב ועושה את העבודה שהוא בעצמו ייעץ לעשות, למצוא נקודות טובות. ובצורה מאוד כנה מספר רבי נחמן על מאבק פנימי, כי אנחנו צריכים להבין, הבעל דבר הזה, זה לא שהוא עכשיו בא מישהו מבחוץ ונאבק איתי במציאות של חיי שאני מנסה לחפש ולמצוא בי איזה מעט טוב, כן? הוא לא אומר תמצא בעצמך טוב, אלא איזה מעט טוב אפילו תחפש בעצמך. מספר רבי נחמן שבמציאות, גם כפי שהוא מתאר אותה, יש חלק בתוכו שנקרא הבעל דבר, שאנחנו צריכים להבין שזה חלקים בתוכנו, כן? תבניות התנהגותיות שנמצאים בתוכנו, והבעל דבר ידוע בידות שזה המקום הזה של יש את הצד האחר ואת הצד של האור. ומתחיל לחפש בעצמו איזה מעט טוב, מתחיל לחפש בעצמו משהו טוב שהוא עשה, והוא לא מצליח למצוא. עכשיו אני מזכירה לכם את הכותרת, הצדיק שנפל עליו עצבות. למה אתה לא מוצא בעצמך איזשהו מעט טוב לשמח את עצמך בזה? והוא אומר, והוא מתאר פה בעצם את החלק הזה שיש בתוכנו, מבקר המדינה אני קוראת לו, כל מי שמכירה את זה, שבכל דבר שאני עושה, יש את המבקר הפנימי הזה שרבי נחמן קורא לו הבעל דבר, מהצד האחר, כן, הוא מכוחות האופל, הרשע והפשע, שמנסה להראות לי איך בכל דבר טוב קטן שעשיתי, למה זה לא טוב. עכשיו, מי לא מכירה את החלק הזה בתוכה? יש לזה אפילו כמה קובעים לחלק הזה. פעם זה מבקר המדינה, שצועק עלייך שאת לא עושה מספיק. תראי מה אחרים עושים. תראי איפה את ואיפה היא. תראי מה הוא עשה והוא עשה, כן? זה הנשק הראשון שלו מולנו, זה המקום של השוואות. ואדם יודע, כאילו שאין לו סיכוי, לאף אדם בעולם אין סיכוי להיות מרוצה ממה שהוא עשה או למצוא בעצמו איזה מעט טוב, אם הוא עסוק בהשוואות. כי אם אני עסוק בהשוואות, תמיד יהיה מישהו שהוא יותר טוב ממני. ותמיד תהיה מישהי שעושה את זה יותר טוב ממני. אין מציאות, אם אני תמיד ארצה להיות במקום הפרפקציוניסטי הזה, שזה עוד כובע של הבעל דבר, שבסדר, עשית את זה, אבל זה לא היה מושלם. זה לא היה מדויק. זה לא היה פיין כזה. פישל פה, היה שם. ואז יש גם את הבעל דבר שמתחפש עם כובע רוחני. וואי, כמה אגו יש לך. מה את משחקת אותה שעשית טוב? הרי שלחת את הדברים ואמרת לעצמך, בנימי נימים ככה פנימה, אם תתוודי עם עצמך, שאת בעצם עשית את זה כדי שיגידו, וואי, איזה צדיקה היא. ובבית כנסת עשית ככה, וואי, ראו אותי, כן? עשיתי ככה, תנוענתי. מה שלא נעשה, מה שאדם לא יעשה, הוא ימצא בתוכו בדקות של הדקות של הדקות, אם מדובר פה על צדיק שהוא הסביר שהוא עובד, צדיקים עובדים ברזולוציות מאוד גבוהות, בודקים את עצמם. מה שאני לא אעשה, אני אמצא שיש בזה איזשהו פגם, משהו שם לא לגמרי, משהו שם לא באמת, מה שנקרא, לשמה, כן? משהו שם, היה שם אגו, היה שם נגיעה אישית, היה שם אינטרסים, אם אנחנו אמיתיים עם עצמנו, ואני זוכרת שלפני 15 שנה, אחרי כמה שנים בתשובה, שחשבתי שזהו, חזרתי בתשובה, אני צדיקה, כן. התוודעתי לדרך של רב אושר פרוינד, זצ"ל, ושם יש להם עניין מאוד עם עבודת הפגם. עכשיו, אני התלהבתי מהכנות, כי אני טיפוס, תנו לי דוח בפרצוף, כנות, אמת, אני שם. מאוד אהבתי. התחלתי להיכנס לעבודה הזאת שבאמת נבחי הנפש, של לבדוק בעצמך מה עשית, לא עשית אינטרסים, לא אינטרסים, אגו, לא אגו. חושבת שלא עבר 30 יום. אני לא הייתי הצדיקה שנפלה עליה עצבות, אני הייתי העצבות שהמציאה את העצבות שנפלה עליה עצבות. כאילו, כולי הייתי עצבות. ברמה שפשוט נכנסתי לדיכאון, כבר לא התחשקתי לעשות כלום. כי כל דבר שעשיתי, אמרתי, רגע, ברחתי, יהיה לי עולם הבא. עשיתי, שלחתי אוכל ליולדת, יגידו ששלחתי. כי אנחנו לא נצא מזה. כי יש לנו אגו שהולך איתנו צמוד בצמוד, כן? האגו הזה לא נפרד מאיתנו לעולמים, הוא ככה, הוא קם בבוקר לפנינו. את עוד לא מתעוררת, הוא כבר קם, כן? ואני זוכרת שבתקופה ההיא שממש התרסקתי מזה, כי פתאום באתי, הסתכלתי, אמרתי, וואי, איזה לא נעים להגיד את המילה, כן, אבל זה מגעילה, כאילו, אין שום דבר שאת עושה שהוא נקי, זך, טהור, לשם שמיים, גם מה שאת עושה, לא יודעת מה, עם הילדים, הייתי מסתכלת הילדים, הייתי אומרת, אני גדלת ילדים, אז אני אומרת, והילדים שלי וזה, איפה שאת לא מסתכלת בנבחי המוח, שאת מתחילה להתחכם עם, 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 עם המקום של למצוא את ה... דיוקים שלך, ואת מחפשת להיות במושלמות הזאת, והשכל עובד שעות נוספות, הבעל דבר שמה מנצח אותך בגדול. ואז הכרתי את רבי נחמן מברסלב. ונתתי נשיקה לכתבים של רב אושר פרוינד, מאוד אהבתי, הוא גם מחזיק מרבי נחמן, וקלטתי שאני לא עובדת נכון. יכול להיות שצריך לעבוד אחרת עם, עם הדרך שלו, לי זה לא התאים. בוא נאמר, אדם שמתחיל מרף נמוך של גם ככה הוא והעצבות מתנדדים זה ליד זה, עדיף שלא יתעסק יותר מדי בעבודת הפגם. עדיף שלא. עברתי לרבי נחמן מברסלב. ורבי נחמן מברסלב לא מתעלם מכל הדקויות האלה, אבל הוא נותן לנו שיטה. בוא נתקדם איתו ונראה על מה הוא מדבר הלאה, כן? ורצה לשמח את עצמו ולהרים את עצמו ולא היה אפשר לו בשום דבר לשמח ולהרים את עצמו. כי בכל דבר שרצה לשמח את עצמו, מצא לו הבעל דבר בתוכו עצבות. עד שלא היה אפשר לו בשום דבר לשמח את עצמו. כי בכל שמחה שרצה לשמח ולהרים את עצמו, מצא לו עצבות בתוכה. אז זה הסברנו את כל הנושא של דקויות של עצבות. מי שיש לה עוד כל מיני חלקים באופי שמצליחים להוריד לה, שתזהה אותם. חלק מהעבודה, באמת, חלק מהעבודה של התבוננות, זה לזהות את החלקים בתוכי שמדברים ומורידים אותי. ההשוואות, הפרפקציוניסטיות, הענווה הפסולה, הקדושה היתרה, כל מיני חלקים בתוכנו שבאמת לא נותנים לנו להרים ראש. ובואו נראה. והתחיל לשמח את עצמו בשמחת, שזה שיר מאוד ידוע בברסלב כזה, התחיל לשמח את עצמו בשמחת שלא עשני גוי. וזה בוודאי שמחה גדולה שאין לה שיעור, כן? עכשיו אני פוליטלי קורקט, רוצה קצת לדלג, כי לא נעים לקרוא את מה שהוא אומר פה, אבל כי אין לשער ההפרש וההבדל, אלפים והבדלות שיש בין קדושת ישראל, הפחות שבפחותים, לבין זוהמת תומעת האקום, עובדי כוכבים ומזלות. טוב? בוא נעשה כזה, לא כולם ולא זה וזה, אבל כאילו רבי נחמן בא ואומר, שיזכור את ואת חסד השם יתברך עליו שלא עשה הוא גוי. בעצם בא רבי נחמן, לא, דווקא זה הקטע שעדיף שלא תוציא לרשתות. כאילו זה כזה, אני תמיד אוהבת להסביר מהרב ניסים פרץ, שהוא מסביר מה ההבדל בין גוי ליהודי. והוא מסביר שיש את החלקים האלה של מדבר, כן? שזה כל האנושות היא בדרגת מדבר. ואז הוא מסביר שבמעמד הר סיני, שקיבלנו את התורה, נוספה כאילו נשמה יתרה לכל יהודי מאותיות התורה קדושה, וזה בעצם ההבדל בין יהודי לגוי, זה העניין הזה של קבלת תורה. שבקבלת תורה נוספה לנו עוד קומה למדבר. וזה מאוד יפה בעיניי, כי בעצם זה כזה לא אנחנו מתעלים עליכם, ואנחנו, כי כל אחד יכול להתגייר. אדם שמקבל לעצמו עול תורה ומצוות יכול להתגייר, ולקבל את איך אומרים במחשבים, שיש כזה תוסף כזה, כן? תוסף כזה לנשמה של דרגת מדבר, דרגה של יהודי. שזה בעצם אות מספר התורה, שזה הקדושה של יהודי. ורבי נחמן מדבר פה עכשיו על מציאות, שהוא בא ואומר לי, בעצם, תקשיבי, מה שלא תחפשי, אין מה לעשות, זה אנושי. את תמצאי שם אינטרסים, את תמצאי שם פגמים, את תמצאי שם חוסר דיוק, את תיפלי בקנאה ובהשוואות, ואיפה שלא תלכי את תיפלי. אבל במקום הזה שלא עשה אני גוי, שאת מבינה שיש לך תכלית שבאת פה למטרה, המקום הזה זה מקום שיכול לשמח אותך. ולמה? כי בא רבי נחמן ואומר, את חייבת להתחבר לנקודת תכלית, לנקודה ש... למה באתי לעולם, למה שווה לי כל החיים האלה, כי בסופו של דבר אנחנו לא מתעממים. רבי נחמן במעשייה הראשונה אומר, שבאת המלך, המלך אמר לה, שאלו טוב ייקח אותך. הירידה לעולם הזה, זה ירידה לעולם שבור, וזה ירידה למציאות של לא טוב, של פירוד. אנחנו מתמודדים פה, אין מה לעשות. לא מצאתי עוד את הנאיבי שאומר שהכל זורם פה, הכל טוב פה. אבל בוא נראה איך הרב שגר מסביר את זה בצורה יפה, את מה שרבי נחמן אומר פה, על שמחת שלא עשה אני גוי. יש את הספר, אני מאוד ממליצה על הספר הזה, שיעורים על ליקוטי מוהר"ן של הרב שגר. אז הרב שגר בא ומסביר את זה, מסביר תורה של רבי נחמן בצורה מאוד מאוד מדויקת ויפה. יש את התורה כ"ד מליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, ומסביר, מסביר פה רבי נחמן איך אפשר לקבל שמחה מהמציאות הזו שאני יהודי. איך זה בעצם, איך זה מתבטא את השמחה הזאת. אז הוא בא ומסביר את זה, לא יודעת אם לקריא לכם את זה או לא, נקריא את זה זריז. דע שיש אור שהוא למעלה מנפשין ורוחין ונשמתין והוא אור אין סוף. ואף על פי שאין השכל משיג אותו, בוא נקצר, בוא נסביר את זה ככה. בא רבי נחמן ומסביר שיש אור אין סוף, מושגים בקבלה, כן? ושהשכל שלנו לא יכול להשיג את המקום של האין סוף, כי השכל שלנו יש לו סוף. כל מה שאני רוצה לתפוס בשכל, או בדיבור, או בשפה, או בתוך העולם הזה, יש לזה, זה עולם הפירוד, ואנחנו לא יכולים להשיג, או לתפוס במחשבה, או בדיבור, את האין סוף. זה כאילו, אומר פה רבי נחמן, זה מתי ולא מתי, זה נוגע ולא נוגע. אני מרגיש את האין סוף, אבל אני לא ממש אוחז באין סוף. זה כאילו מציאות כזאת של קסם, שאני מרגיש שאין סוף, אבל לא יכול באמת לקלוט שיש אין סוף. אז אומר רבי נחמן מברסלב, איך אפשר להשיג את זה, איך אפשר להשיג את האור אינסוף הזה, אלא על ידי עשיית המצוות בשמחה, כי על ידי שמחת המצווה נשלם הקדושה ומלא החיות והקדושה שבקליפות בבחינת 11 סמני הקטורת, כי הקליפות בחינת מותרות והן בחינת עצבות, נמצא שעושה את המצווה בשמחה, אזי הוא מלא את השכינה שהיא המצווה שהיא שמחת הלב מבין הקליפות, כן? אם נפשט את זה בצורה מאוד קצרה, יש את המשל של האריזה ומה שמדברים על זה בקבלה, שירדנו לעולם הזה לתיקון, כן? היה את שבירת הכלים, ירדו הניצוצות, וכל העבודה שלנו בעצם, התכלית שבאנו לעולם, זה לרדת למקומות נמוכים ולאסוף משם ניצוצות. אנחנו מדברות את זה ככה כאילו אנחנו מבינות, אבל כאילו בפשט זה ככה כאילו מובן לנו, כן? אומר רבי נחמן, כשאת עושה מצוות בשמחה, זה תיקון, זה איסוף של ניצוצות, ושאת עושה את זה בשמחה, אז את יכול להשיג מהאור אינסוף, וזה מה שממלא לך את הלב בעצם. והרב שגר מסביר את זה בשפה יותר פשוטה, ותראו זה יופי, הוא אומר את זה. הוא אומר דבר כזה, כן? על פי המתואר בכתבי המקובלים, השכינה נמצאת בגלות. ניצוצות האור נפלו, והחיות נפלה לקליפות, ועל בני אדם מוטל לאסוף אותם ולהרימם. הקליפות מתפרשות בתורה הזאת של רבי נחמן באמצעות תאורן כמותרות. הווה אומר כדברים מיותרים. הדוגמה שמביא רבי נחמן לדבר מיותר לא, היא לא עודף חומרי, אלא מצב, תראו איך הוא גאון הרב שגר זצ"ל, כן? אלא, מה זה מותרות בעצם? מצב תודעתי בו אדם חווה את עצמו כחסר ערך, כאשר הוא אינו מרגיש טעם בקיום ואינו מוצא משמעות בחיים. זוהי הרגשה שכל מה שנעשה הוא מיותר, שמי שעושה הוא מיותר, המותרות, שבעצם העולם בכללותו מיותר. תודעה זו מחוללת עצבות, חוסר חיים וחוסר חיוניות וייאוש פנימי הנובע מתחושה של חוסר טעם. התיקון, איך מתקנים את זה? התיקון זה העלאת הניצצות מהקליפות, שזה מתרחש מכוח עשיית מצוות. אבל לא סתם לעשות אותם, אלא עליהם לעשות בשמחה. השמחה, תשימו לב איזה, איזה, איזה פירוש מדהים, השמחה מהווה אמת מידה לערך המעשה, משום שהנוכחות של השמחה מלמדת שהאדם חווה את מעשיו כבעלי ערך ומשמעות. לעומת זאת, עשייה ללא שמחה מידע על אי הכרת האדם בערך מעשיו, והשכינה נותרת בגלות, והאדם נותר בעצבותו. אוקיי? מה בעצם מסביר פה הרב שגר, שמסביר את זה מאוד יפה רבי נחמן? מאיפה, מה השורש של השמחה בעצם? השורש של השמחה זה בעצם ערך עצמי. זאת אומרת, שהנפילה שלנו לעצבות, לדיכאון, לעצלות, לכבדות, כולה נובעת מהרגשה שאני מיותר בעולם. שהעשייה שלי מיותרת, שהמהות שלי מיותרת, שהקיום שלי מיותר. ודימוי עצמי נמוך הוא בעצם השורש של הפחד הזה שממנו בעצם כולנו בורחים כל היום. כולנו בעצם בורחים מעצמנו. מהרגע הזה שאני אהיה שם לבד ויגלה מי אני באמת. מי אני באמת כפי שאני חושב בצורה מוטעת שאני באמת, כן? והוא מסיים פה מאוד יפה. הוא מסביר את זה, מוסיפה פה משהו מאוד יפה. הוא אומר דבר כזה, ברגע שאדם עושה משהו שלדעתו הוא בעל ערך, הוא מגיע לשמחה. שהיא כפירושו של מהר"ל ביטוי למלאות פנימית. תחושה בלתי אמצעות של קיום ממשי, כן? ואני לא ממשיכה לקרוא, למרות שהייתי מקריאה לכם את כל הפרק הזה, כי הוא מדהים. אבל צריך להבין שבעצם הרב שגר מסביר מרבי נחמן, שהמהות של השמחה היא בעצם ההבנה שמה שאני עושה נחוץ בעולם. אני צריך למצוא לעצמי איזשהו תכלית, ערך, משימה, ששם אני יודעת שבשבילי נברא העולם. ושם מתחילים להתחבר כל הדברים שרבי נחמן מדבר עליהם, על המקום הזה שבשבילי נברא העולם, ובואו נמשיך לראות פה איך הוא ממשיך להסביר את זה במעשייה, כן? כי בשל מה, זה, שלא עשה הוא גוי, בוודאי ראוי שתגדע שמחתו מאוד, והיא שמחה שאין עליה עצבות. כי בשל מה? כשמשמח את עצמו בדבר שעשה הוא עצמו, על זה אפשר למצוא עצבות על כל שמחה. כי ימצא לו חסרונות בכל דבר כדי שלא להניחו ולהרים ולשמח את עצמו. אבל בזה, שלא עשה אני גוי, שהוא רק מהשם מתברך, שחמל עליי ולא עשה אותי גוי, איך אפשר למצוא חיסרון בזו השמחה, מאחר שהוא רק מעשה השם מתברך? כי בוודאי, איך שיהיה על כל פנים, הוא הפרש גדול בינו לבין אקום, אשר אין שיעור וערך. והצדיק הנ"ל, אומר רבי נחמן, כן? עכשיו, שצריך להבין את זה גם. מה זאת אומרת אין בזה חיסרון? למה אין בזה חיסרון? כי אם, אומר פה רבי נחמן בעצם במעשייה, אם השם יתברך, החליט להביא אותי לעולם הזה, ונתן לי תפקיד ותכלית של לסוף ניצוצות ולקיים מצוות וכדומה, אז אני לא צריך להוכיח שום דבר, כי הצדקה על קיומי. אני כן צריך להתחבר למקום של עשיית דבר עם ערך ותכלית, מציאות של חסד, כן? מציאות של דבר שאני דבק בו ועושה אותו באמת בצורה, בשמחה. אבל בעצם המהות שלי בעולם הזאת, אני כבר לא צריכה להצדיק את קיומי. כי רוב האנשים נמצאים במציאות של רדיפה, אחרי סיבה לקיום שלהם. אני כל הזמן עסוקה בלעבוד, בלהוכיח למה כדאי שבאתי לעולם, למה אני צריכה לבוא לעולם, למה אני שווה. לדעתי כדאי לחבות את המזגן הזה, שי, למרות המציאות, כי כבר אנשים קופאים, כן? או לעלות. יש לנו פה מציאות פשוט של קצת, אם אתם מרגישים, בברסלב בוערת אש. נשרף לנו משהו מהאורות פה של השיעור, אז יש קצת ריח של עשן, של כפר ערבי, הייתי אומרת. איזושהי תקלה קלה. עכשיו, צריך להבין שרבי נחמן בכוונה לוקח את הדבר שכביכול אתה בא ואומר, אבל מה עשיתי? לא עשיתי כלום, בסך הכל נולדתי. כאילו, מה, אז מה? דווקא על המקום הזה רבי נחמן מתעקש ואומר, רק שם תמציאי שמחה. במקום שאת תפסיקי להוכיח את עצמך לעולם, אני ראויה ואני שווה, והנה אני עושה, והנה אני מצליחה, והנה 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 והנה. אומר פה רבי נחמן דבר מאוד חזק. הוא בא ואומר, ביהדות מבחן התוצאה הוא פסה, הוא לא קיים. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, למה נפלו פניך? אם תטיב, סט. למה נפלו פניך שאני לא מקבל את הקורבן שלך ואתה כאילו נכשלת? אם תטיב, אם תראה את הטוב, גם בכישלון שלך, גם העיקר שעשית את רצוני, תקרב את הקורבן. מה אכפת לך תוצאה? אין פה מבחן תוצאה, אני מסתכל על הרצונות שלכם, על השאיפות שלכם, על הניסיונות שלכם, זה מה שמעניין אותי, מבחן המאמץ, לא מבחן התוצאה. אז כאילו, מה עשיתי? בסך הכל נולדתי? לא, נולדתי ואני לא גוי, ואני עכשיו מוצא את השמחה שיש לי בתוך זה, ובואי גם, בלי שאני מתאמצת יותר מדי על העולם בלהוכיח בקריירה וכדומה, אני חושבת שקיבלנו פה משימה לא פשוטה להעלות ניצוצות. אבל העלאת הניצוצות מבחינת רבי נחמן, בוא נראה איך הוא מדבר על זה, אנחנו מדברים כבר על מבחן התוצאה, כן? והוא התחיל לשמוח ולהרים את עצמו מעט מעט, וכל פעם שערים ושימח את עצמו ביותר, עד שבא לשמחה גדולה כל כך, עד שהגיע לשמחה שהיה למשה רבנו עליו השלום, בעת שעלה לקבל את הלוחות. תבינו, גם רבי נחמן נותן לנו פה איזושהי עצה קטנה. זהו השיר השמח בחלקו, כן? את לא מגיעה לשמחה. שמחה, קחי חלק קטן, תראי איזה מעט קטן כזה, שתתחילי לסמוך במעט שיש לך, זה ילך ויגדל, ילך ויגדל עד שתגיעי לשמחה שלמה. אל תחכי לתמונה השלמה המלאה שאת מקבלת את כל ה... כדי לקבל שמחה שלמה. קחי משהו קטן, תתחילי לסמוך בו, כן? מי שמכירה את המעשייה ממעשה מחכם ותם, אז במעשייה שם כל הזמן רבי נחמן כותב, והתם היה בשמחה גדולה, היה בשמחה גדולה מאוד. ומה הוא עשה שם? מה זאת אומרת כלום? תפר סנדלים, תפר מנעלים שיצאו לו עקומים, ורבי נחמן הראה את החיים של החכם מול התם. החכם הלך והצליח וקריירה ועניינים והתקדם ואדריכלות ו... והתם היה לא מוכשר ורק הצליח לעשות נעליים עקומות. כן? שאיכשהו היה מוכר אותם בחצי מחיר, כי הנעליים שלו היו יוצאות משולשות, הוא לא היה מצליח לעשות נעל היה נראה נורא הנעליים שלו, וכל הזמן רבי נחמן מציין והיה בשמחה גדולה, והיה בשמחה גדולה. עכשיו גם לא היה לו כסף לכלום, הוא היה שותה מים חמים ואומר לאשתו איזה מרק טעים. ואז הוא היה אומר לה תביא את הבשר, הייתה מביאה לו את אותו מים דלוחים חמים, והוא היה אומר וואי איזה בשר טעים. והיה בשמחה גדולה, והיה בשמחה... ואין לו מעיל ואין לו בגד, הוא ואשתו מחלקים מעיל אחד, היא יוצאת לרחוב עם המעיל, היא חוזרת עם ויאללה, והוא אומר לה, תביא לי את המעיל העליון, תביא לי את המעיל התחתון, וכל אותו בגד מרופא, אתם לובשים, והיה בשמחה גדולה. חוזר רבי נחמן מציין את זה, שהוא מלמד אותנו שהשמחה, ואני זוכרת שפעם שי ואני דנו בסוגיה הזאת, הוא עושה את עצמו שמח, כאילו משחק אותה שמח, בכאילו אני שמח, או שאני באמת שמח. ואז מצאנו שם שהתלמידים של, מצאתי שם דיבור של התלמידים של רבי נחמן שהסבירו את המעשייה ואמרו שאדם שמגיע לדרגה כזאת שהוא שמח בכל דבר קטן שיש לו, הוא באמת מרגיש את השמחה, כמו אמן שאכלו במדבר, שהיה לו את הטעמים של כל המאכלים. זאת אומרת שמבחינה גשמית זה לא בדיוק המציאות הזאת שאנחנו צריכים באמת את הבשר, זה משהו תודעתי, זה איזשהו תדר תודעתי שאדם שמח גם בדבר קטן שיש לו. אז יש את הדיבור היפה הזה תמיד בברסלב, שאדם אומר, וואו, איזה כיף, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה, זה משמח אותך, מעט הזה, חכה, אני אראה לך איך אני אשמח אותך, והשפע נכנס, כן? עכשיו בוא נראה איך הוא ממשיך פה. בעת שעלה לקבל תלכות, הוא בתוך שערים ושימח את עצמו, פרח בעולמות כמה וכמה אלפים פרסאות, ובתוך כך הביט בעצמו, והנה הוא רחוק מאוד מהמקום שהוא היה בהתחלה. והיה לו צער גדול, כי היה סבור שיפול לאיזה מקום אחר, והיה תמה, תמיעה גדולה עליו שנעלם פתאום. והצדיק חפץ תמיד להיות הצניע הלכת, והשמחה התחילה לפסוק. תוך כדי שהוא עולה, כן, עולה בשמחה שלו, הוא מתחיל להסתכל מהעולמות העליונים שהוא עולה אליהם, הוא מתחיל להסתכל מאיפה הוא התחיל, והוא רואה פתאום שהוא נמצא שם, אבל לא באותו מקום, ומה מתחיל לבלבל אותו? המחשבה, מה חושבים עליו אנשים. כי הוא מתחיל להגיד, לא, אני לא רוצה שירו שהתקדמתי עד לפה, אני רוצה להיות בעצני לכת, הצדיק לא רוצה, אני רוצה להיות צדיק נסתר. אני לא כל כך הבנתי איך לפרשן את זה, באינסטינקט זה הרגיש לי שיש פה איזשהו מקום, שגם המון פעמים שאנחנו נמצאים באיזה מקום גבוה, אתם מכירים את זה שאת יכולה להיות מול קהל, כי אני יכולה להעביר שיעור, ואני לא חושבת. אני מדברת, אני מדברת, מה שיורד אני מדברת, ואתם באות לשמוע מה הבעיה שלכם, כן? אני מדברת, מדברת, אבל אם אני פתאום מתחיל לחשוב, על עצמי מהצד, ואני אתחיל להגיד, וואי, מה אני אומרת, מה אני מדברת, בום, אני אפול משם. אתם מבינים למה אני מתכוונת? זה מקום בתודעה שהצדיק מתאר פה מציאות שהוא עולה, 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 והוא בשמחה מאוד גדולה, אבל אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, מאיפה באתי, לאן אני מתקדם, איפה יהיה, מה יהיה המעמד הרוחני שלי, הדרגה הרוחנית שלי, מה אנשים יגידו עליי, אבל אני רוצה להיות בענווה, שלא יגלו אותי שאני כזה. הוא מתחיל שם איזושהי בלבלה של מחשבות, ואז רבי נחמן מתאר את זה שברגע שזה מתחיל השכל לעבוד, כן, אז השמחה התחילה לפסוק. ואומר פה רבי נחמן דבר מאוד חשוב במעשה, הוא בא ואומר, כי השמחה יש לה גבול שמתחלת את עצמה ומסיימת את עצמה. וכשהתחילה השמחה לפסוק, פסקה מעט מעט ונשפל מעט מעט. וכשחזר וירד ונשפל ממקום שפרח לשם בשעת השמחה, לא חזר תחילה למקומו הראשון שפרח משם כדרך פריחתו, רק שירד מיד למטה ממקום שפרח לשם. זאת אומרת, מכירות את זה מצבי רוח? מניה דיפרסיה זה כזה נשמע פה, כן? אני בהיי, תשלח, התרסקתי. אין פה אפילו, מה שנקרא, לא הורידו אותו לאט לאט מהרכבת הרים הזאת, כמו רכבת הרים. אני בשמחה גדולה מאוד, ואני במצב רוח אחד נזרק למקום מאוד חשוך ברגע אחד. ותבינו, רבי נחמן מדבר פה, הצדיק שנפל עליו הצבות, הוא מתאר מהלכים בנפש של עצמו. כשאתה בא ואומר, אם רבי נחמן מתאר מהלכים בנפש של עצמו, על מציאות של מעברים כאלה חדים ומהירים במצבי רוח, בין שמחה לבין הצבות, הוא בא ומספר לנו דבר מאוד מרגיע. הוא בא ואומר, אל תיבהלו, זה נורמלי. השמחה יש לה התחלה ויש לה סוף. עכשיו תבינו, כשרבי נחמן משתף אותנו בתנודות האלה בנפש, כן? וזה לא רק הסטיקר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כי הרי הוא קורא לעצמו הצדיק שנפל עליו עצבות. זאת אומרת, הוא עדיין נקרא צדיק גם כשנפל עליו עצבות. וגם כשהוא צריך לעשות את העבודה הזאת, שהוא עלה לשמחה כל כך גדולה, הוא התרסק. ורבי נחמן בא ומספר את זה על עצמו. הוא בא ובעצם אומר, אל תיבעלי מהתנודות האלה. אל תיבעלי ממצבי הרוח. אל תזדעי שכל המהות שלך זה אם אני עכשיו למעלה או למטה. להיכנס לאיזשהו מקום של הבנה שהרגשות האלה והתנודות האלה הן טבעיות. ככה האדם חי. למעלה למטה, בפרט נשים אני חושבת, כן? ירח מלא, ירח ריק. אבל לא להיבעל מזה. לא להתפעל מזה יותר מדי. ותראו איזה יופי רבי נחמן ממשיך את המסיעה ואומר. רק שירד מיד למטה ממקום שפרח לשם, ועל כן היה פליאה גדולה. על שמצא את עצמו אחר שירד למטה במקומו הראשון, ואבן היטב, כותב פה רבי נחמן, עד שחזר למקום שהיה בתחילה, כן, שהוא היה שם במקום, אתם זוכרות בתחילת המסיעה, שהוא היה בעצבות וכבדות ועצלות, ולא יכול היה לזוז ממקומו מרוב הדיכאון שתפס אותו שם. והוא בא ואומר, הביט בעצמו, וראה שהוא ממש במקום שהיה בתחילה, ולא נעתק ממנו כלל. רק אפשר, כותב רבי נחמן, כחוט השערה, שאי אפשר לאדם לשער, רק השם יתברך. מה זה כחוט השערה? הוא בא ואומר, עם כל העבודת השמחה שעשיתי, כן? והוא התאמץ, והוא דקדק בעצמו, ועשה חשבון נפש, ובדק, במה הוא יכול לשמח לעצמו, למצוא נקודות טובות, ועשה ממש עבודת התבוננות מאוד מאוד עמוקה, ולאט לה טיפס והגיע מהשמחה שלא עשה ניגוע על זה שיש לו בעצם תכלית ומטרה בעולם, וחיזק את הדימוי העצמי שלו, כן? בחסידות תמיד מדברים על זה, שאדם לפני מצווה צריך לבוא ולהגיד לעצמו, אני הולך להציל את העולם עכשיו עם מה שאני עושה. צריך להגביה את הלב שלו ולהגיד, בשבילי נברא העולם, אם אני לא עושה את המצווה, אין, אני עושה את המצווה הזה עכשיו, אני מביא את הגאולה, אני מקרב את הגאולה, אני מציל את העולמות, כן? לפני מצווה. ואז הוא עושה את זה, אז כותבים בחסידות, אחרי שהוא עשה את זה, הוא יגיד, ממנו יתברך, כן? ממנו עשיתי את זה, ויכנס לענווה. איזושהי תנועה כזאת בנפש. ופה מספר לנו רבי נחמן, על מקום של התבוננות, עבודת נפש, הוא הגיע למקום כל כך גבוה, פרח בעולמות עליונים, וכשהוא יורד חזרה, הוא מסתכל במציאות הגשמית, והוא רואה, אם נשווה את זה, כן, למציאות של עצבות ודיכאון, שכאילו אותה אישה הצליחה באותו בוקר לקום מהמיטה ולהתקלח. לא יצאה עוד מהחדר, אבל לפחות התקלחה והתלבשה. זה הצד הקטן שהצליחה לעשות. תראו מה רבי נחמן אומר על זה. והיה תמיהה גדולה בעיני הצדיק שפרח כל כך בעולמות, וכאן למטה לא נעתק כלל. והראו לו, תדעו לכם שזה חיזוק מאוד מאוד גדול, והראו לו שכל כך יקר בעיני השם התברך צנועה, והעתקה קטנה שאדם מעתיק את עצמו בזה העולם אפילו פחות מחוט השערה, עד שאין כדאי נגד זה כמה וכמה אלפים עולמות ופרסאות, כן? ומוסיף פה הכתוב ואומר, ולהבין את זה, כי ידוע שהעולם הגשמי הוא רק נקודת המרכז בתוך הגלגלים, אם מתארים את העולמות והספרות, מתארים את זה שהעולם העשייה זה נקודה, וממנה יוצאים, זה בבנייה של מעגלים, כן? של עולמות במעגלים, אז אם אני נקודת מרכז העולם זה עולם העשייה, למדנו את זה כן בהנדסה, ככל שהזווית קטנה, אבל ככל שאנחנו מתרחקים לכיוון ההיקף, לקוטר של המעגל, אז בעצם זה הולך ועולה. אז הוא מסביר פה מבחינה קבלית, שכל מעשה קטן שאנחנו עושים בזה העולם, בעולם העשייה, בעולמות העליוניים, זה מרחק של אלפי פרסאות. ולכן, אנחנו פה לא יכולים להבין מה תנועה קטנה של השתדלות, של רצון טוב, של איזושהי עשייה קטנה, עושה בעולמות עליונים. והוא מסיים ואומר, שבארץ התחתונה כאן הוא לא נתרחק והלך רק פחות מחוט השערה, שבעיניו לא נתרחק כלום, כי זה אי אפשר לשער, כן? רק השם יתברך. עם כל זה, שם בעולמות העליונים נתרחק כמה וכמה אלפים עולמות ופרסות מכל שכן וכן שכן, כשאדם הולך פרסה או כמה פרסות בעבודת השם, עין לא ראתה. והמעשייה הזאת של, של, של רבי נחמן מברסלב והצדיק שנפל מעצבות, היא אחד מאבני היסוד של חסידות ברסלב. מהמקום הזה של להבין שאדם פועל פעולה קטנה פה של רצון טוב, של בתוך כל החושך הזה, וצנודה הכי קטנה של רצון טוב, של תפילה, של מידה טוב, של מילה טובה, של איזושהי התקדמות הכי קטנה שפה, בעולמות למעלה זה, 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 זה מזיז עולמות ופשוט מחיי עולמות רבים. ואני רוצה להראות לכם את הספר הזה שנקרא ספר השתפכות הנפש, ויש פה גם את הספר משיבת נפש, כן? ואני רוצה להקריא, רגע, איפה ליקוטי מוהר"ן? הנה. אני רוצה להקריא לכם עוד מהחיזוקים של רבי נחמן בנושא הזה. כי הסיפור הזה של הצדיק שנפל מעצבות מובא בכל התורות של רבי נחמן מברסלב, ומובא בעוד המון המון מקומות על הנושא של החשיבות של השמחה מול לברוח ממידת העצבות. בחסידות בכלל אומרים, שעצבות שאחרי החטא יותר גרועה מהחטא עצמו. זאת אומרת, שאדם נופל לעצבות אחרי שהוא עשה איזשהו חטא, העצבות הזאת היא הפתח לכל הדברים הקשים. ואני כן רוצה להקריא אבל עוד משהו מהשבוע על יעקב, כדי להבין עד כמה רבי נחמן מברסלב נותן כל הזמן עצות על המקום הזה של עצבות, ותראו מה הוא אומר פה, כן? אתם מכירים את זה שהוא חילק את הצון שלו ועשה את זה עם רווחים, כן? אדרים אדרים. ותראו איך זה מסתדר אחד לאחד עם מה שרבי נחמן אומר. אני קוראת לכם פה מליקוטי הלכות של רבי נתן. ורווח תשימו, כן? כי הוא שם רווח בין עדר לעדר. וכותב על זה רבי נתן מברסלב. לפעמים נתבלבל דעת האדם בשעת איסורים וצער. ונדמה לו כאילו כל העולם נפל עליו, וכאילו חס ושלום כל הצרות נתקבצו ובאו עליו יחד, חס ושלום, כן? ואז נתקם ליבו מהשם יתברך, ולא יכול לדבר, לא יכול לצעוק אליו יתברך, כי באמת הצרות צפופות עליו, ואז תראו את ההצעה שהוא נותן פה. והצער נמשך אחריו. ועל כן צריכים להיזהר מאוד לתת רווח בדעתו, למצוא הרחבות גם בתוך הצרות בעצמן, ולהביא תודה והודעה על כל זה בכל עת ועת. וזה הרווח תשימו בין עדר לעדר, בחינת בצער הרחבת לי. זאת אומרת, אומר פה רבי נחמן, ותשימו לב שזה אחד לאחד עם המשל של הצדיק שנפל עליו עצבות. מה הוא עשה שם? כשהכל נופל עליי, הכל סוגר עליי, הכל חושך, הכל נסגר. מה ההצעה של רבי נחמן מברסלב? זה לחפש את המעט טוב הזה, כאילו בצער הרחבת לי, גם בתוך הצרה, אני מסדר את האדרים רווח רווח. לוקח, כמו אישה שיולדת, כן? שמגיע ציר, לא יודעת למה לי זה ישר מהיר את זה שמגיע ציר, אני זוכרת תמיד את הסיטואציה של, אני אומרת לעצמי, טוב, תספרי עד 10, הנה זה נגמר, זה נגמר, יש לך עוד כמה דקות נשימה. שזה משהו שאדם צריך לאמץ לעצמו בעולם הזה, כי רבי נחמן מברסלב לא לא מוריד מאיתנו את האשליה, זה לא חסידות של אתה בודד, תתוועד ושמחה, הוא בא ונותן עצות איך עוברים בתוך החושך. אז הוא אומר, בתוך החושך יש לך צרה, תמצא בתוך הצרה מה אתה יכול להסתכל שכן יש שם משהו טוב. כי נותנים לנו רווחים בין הצרות, ואנחנו בהתמודדות פה, כן? אמרתי לכם את זה בתחילת השיעור. אנחנו לא ירדנו לעולם שבור, ירדנו לעולם שיש שם תיקונים. אנחנו צריכים למצוא את המקומות, את השמחה, להתחזק בתכלית, במטרה. אבל רבי נחמן סוגר את זה מכל הכיוונים ובא ונותן לנו אחד לאחד עצות. ויש פה גם עוד דבר שרציתי להקריא את זה, שהוא אומר על נושא האמת, כן? עיקר העצה לעבור על הצרות זה האמת, שהוא מורה דרך לאדם לעבור על הכל בבחינת שלח אורך ועמיתך ימי ינחוני. כי זה מה שמדובר פה על יעקב אבינו בפרשה, שהוא עשה את עצמו, שהוא העביר את כל הנשים והילדים והרכוש שלו, את הנחל. אז כותב על זה רש"י, שהוא עשה את עצמו לגשר. ויש פה דיבור שלם שאני לא, אולי לא ארחיב עליו עכשיו, כן, על העניין של, על הנושא הזה של איך היא מידת האמת, שיעקב הוא מידת האמת, אך עם מידת האמת אתה אמור לעבור את כל הצרות ואת כל הקשיים. שמה זה מידת האמת? המקום הזה של ההתבוננות שקיימת פה. כי יכולה להיות עצה באמת שרווחת גם, זה שנופלת עליך עצבות, כמו שנפל פה אצל הצדיק. אז העצה יכולה להיות, אז תשיחי דעתך, אז תרוצי, תעשי שופינג, אז תלכי לכל מיני שחות דעת. ודרך אגב, זה באמת הבסיס של כל השחות הדעת והבריחות שיש, שזה התמכרויות למיניהם. זה מהמקום הזה שאני בורחת, התחלנו לזה תחילת אישור שאמרתי את השאלה, ממה אני בורחת? ממה אני בורחת ולאן אני בורחת? בדרך כלל אנחנו בורחים כי יש לנו את הפחד הפנימי הזה של לגלות בעצמנו את מה שהצדיק פה הסביר לנו על המקום של למצוא בתוכי את החשיבות, את התכלית, את הדימוי העצמי שלי של מי אני ולמה באתי לעולם, שזה הצדקה לקיומי. ובדרך כלל אני מפחד להיכנס פנימה ולראות שבעצם מבפנים יש בי חלקים שמחלישים אותי ולוחשים לי כל הזמן את מה שלוחשים פה לצדיק שנפל עליו עצמות בשיעור. מה שעשית זה לא מספיק, וזה לא שווה, וזה לא מתאים, ויש יותר טובים ממך, וכל מה שעברנו עליהם שם. אומר פה רבי נחמן, גם בפרשה עם יעקב אבינו, הדרך לעבור דרך צרות, דרך עצבות, דרך חושך, זה מידת האמת. להעיז להסתכל פנימה, לעבור דרך העצבות, לראות אותה, לשאול את עצמי למה אני עצובה, על מה זה יושב. אמרנו, עצבות יושבת על פחד. הפחד הכי אמיתי שלנו זה הפחד הזה להכיר את עצמנו באמת ולהבין שאני לא באמת שווה כלום. ולכן הוא יורד פה עד לרזולוציה של תשמחי בזה שלא עשה אני גוי, שזה משהו כביכול מאוד, מה, אז לא עשה אני גוי, אבל שם תמצאי את התכלית ואת המטרה. כי כשאדם מחובר לתכלית, למטרה שהיא גדולה ממנו, שהוא יוצא מתוך עצמו, שהוא לא מרכז העולם והכל מתנהל רק מסביבו, אלא יש תכלית ויש מרכז עולם אחר ויש פה מטרה, יש פה דרך, הדימוי העצמי שלו מתחזק. לא ממקומות של דימוי עצמי של קריירה ואינטרסים, שם תמיד בסופו של דבר אני פה לעצבות, אומר לנו פה רבי נחמן מברסלב. השמחה האמיתית זה שאתה מחובר למטרה, לדרך, לתכלית, ואתה לא מרכז העולם. בסדר? אז אם הצדיק נפל לעצבות ויצא מזה וחזר וראה ש... זה אז הרבה, אז אני חושבת שגם אנחנו יכולות, גם כשזה נופל עלינו, לזכור את העצות שלו מכאן, וגם לא להזדהות עם העצבות. זה רגשות, ורגשות זה לא אני. זה חלק בתוכי. ומפה רבי נחמן נותן לנו הלאה, עוד המון המון עצות. גם רציתי להקריא לכם ממאמר הגאולה. יש לי זמן. תמיד אני בלחץ על הזמנים. אני רוצה להקריא לכם ממאמר הגאולה על נושא של הנשמות של העקבד המשיך הזה נקרא, כן? העקביים. אנחנו דור העקביים שנמצא במקומות הנמוכים וחשוכים, זה יכול במשהו להסביר את הנחלולי הנפש שאנשים עוברים במקום המבלבל הזה של עצבות ושמחה וחיצוניות ופנימיות ואמת ושקר ודמיונות, כן? אני רוצה להקריא לכם את זה. ואת הספר הזה, השתפכות הנפש, אני גם מאוד מאוד ממליצה עליו, כי זה ספר עם חיזוקים. סתם, איפה שאני לא אפתח ויקריא לכם, זה יהיה מקום של התחזקות, כן? איפה שאני לא אפתח לכם, זה יהיה מקום של התחזקות, ואני מקריא לכם פה קטע קטן, שתבינו. ובזה טועים החסידים הרבה, שפתאום נדמה להם שנפלו מעבודת השם. ובאמת אין זו נפילה כלל, רק מחמת שצריכים לעלות ממדרגה למדרגה, ואז מתעוררים ומתגברים מחדש הקליפות, שהם התאוות והבלבולים והדמיונות והמחשבות והמניעות כנל, וכן צריכים להתגבר בכל פעם מחדש, לחזור ולהכניע ולשבר את הקליפות והמניעות וכו, שבכל מדרגה ומדרגה מחדש, אבל באמת, אומר רבי נחמן, אין זו נפילה כלל. גם במעשייה פה ראינו שכל הסיבוב שהוא עבר והנפילה כביכול, ובסוף הוא מגיע ורואה שכביכול לא התקדם כלום, אומר רבי נחמן, אל תיתנו לזה להטעות אתכם. זה הכל בלבולים ומניעות. ומה עיקר המצווה שהוא מבקש מאיתנו בדור הזה, ואני לא אקריא את זה, כי זה סיפור בפני עצמו, אני אקריא את זה בפעם אחרת. מה עיקר העניין, המצווה העיקרית שרבי נחמן מכריז עליה בכל מקום של הדור הזה שלנו? אין ייאוש בעולם כלל. הדור הזה, שזה דור של עקבת המשיכה, בתוך החושך, הבלבולים, המניעות, הדיכאונות, העצבויות, הרקנות, ההתרחקות, לא מרגישים קדושה, או כל הולכים ככה בחושך, מבקש רבי נחמן דבר אחד, החזיקו את עצמכם ביחד, ואין שום ייאוש בעולם כלל. לא להתייאש. זה המשימה של הדור הזה. להחזיק את הראש מעל המים. טוב, שנזכה.